שבת דף למד ב' מתחילים בעזרת השם דף למד א' עמוד ב' במשנה למטה. ישנם שלוש מצוות שנשים מצוות עליהן בעיקר. ולכן אומר המאירי שדווקא עליהן הנשים נטבעות חלילה. לכן אומרת המשנה על שלוש עבירות שאם לא שומרים עליהן, זה גורם שחלילה נשים מיתות בשעת לידתם. הגמרא תסביר למה דווקא בשעת לידתם. אלה הם שלושת המצוות שנשים מצוות עליהן בעיקר, על שאינן זהירות במצוות נידה, להיטהר, ובמצוות הפרשת חלה מהעיסה, להפריש מעיסה הפרשת חלה, והמצווה השלישית הוא בהדלקת הנר, נר של שבת. שואלת הגמרא, נידה מהי תמה? למה אחת אישה שלא זהירה במצוות נידה, היא נענשת עונש כזה שהיא חלילה מתה בשעת לידתה? אמר רבי יצחק, זה מידה כנגד מידה. היא קלקלה בחדרי ביתנה. היא לא שמרה את הלכות נידה שנוגעים בחדרי ביתנה. לפיכך, מידה כנגד מידה, תלקה בחדרי ביתנה, שכשהיא יולדת, שזה גם עניין שקשור לחדרי ביתנה, אז היא חלילה נתפסת. שואלת הגמרא, תינח נידה. מובן, נידה באמת, יש לו קשר ישיר לעניין של הלידה. אז מובן, למה היא נענשת על נידה בשעת לידה? אלא חלב, הדלקת הנר, מה איקה למימר? למה היא נענשת על שני המצוות האלה דווקא בזמן של הלידה? אלא אומרת הגמרא, כדדרש ההוא גלילה, היה איזה אדם שהיה גר בגליל, והוא דרש את הדרשה הזאת עלי דרב חיסדה לפני רב חיסדה. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר לעם ישראל, רביעית דם נתתי לכם. אדם לא יכול להתקיים בלי דם, אבל הוא לא חייב את כל הדם. הכי מעט דם שאדם יכול להתקיים איתו זה שיעור של רביעית דם, שזה נקרא דם הנפש. הקדוש ברוך הוא ברוב טובו נתן לנו רביעית דם. הוא אומר, על זה ביקשתי ממכם, על עסקי נידה, עסקי דם נידה, עזרתי אתכם. אני נתתי לכם דם, ביקשתי ממכם, תקיימו מצווה. אני נתתי לכם דם, תקיימו בשבילי מצווה שקשורה לדם. ראשית קראתי אתכם. אני קראתי לכם עם ישראל, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתה. כל כך אני מייקר את עם ישראל. על עסקי ראשית, עזרתי אתכם, ביקשתי ממכם, ראשית הריסותיכם, חלת הרימו. זאת אומרת, תחילת הבצק שאתם עושים, תפרישו הפרשת חלה, תתנו לכהן. זה הוגן מאוד, אני קראתי לכם ראשית, אני מבקש ממכם מצווה שקשורה לראשית. נשמה נתתי לכם. מתנה. נתתי לכם נשמה. והנשמה שנתתי בכם קרויה נר, כמו שהפסוק אומר, נר השם, נשמת אדם. על עסקי נר, עזרתי אתכם, אז אני מזהיר אתכם, תדליקו נרות שבת. אם אתם מקיימים אותם, מוטב, אני נתתי לכם, אתם נותנים לי, והכל תקין, הכל בסדר. ואם לאו, הרי אני נוטל חלילה נשמתכם. שואלת הגמרא, נו, אז מה זה קשור אבל דווקא לשעת לידתם? ומה ישנה בשעת לידתם? אמר רבה, זה על פי פתגם שאנשים אומרים, שהפתגם הזה יש בו אמת. אנשים אומרים, נפל תורה כשאדם בא לשחוט שברים. כרגע הוא עסוק באיזה משהו, והוא לא מתכוון לשחוט איזשהו שור. אבל אם הוא רואה שהשור נפל, נפל תורה, חדד לסכינה, מהר תשחית את הסכין ותשחוט, את השור לפני שהוא יקום, ואז יהיה לך מסובך לקשור אותו, להפיל אותו. עכשיו כשהוא כבר ממילא נפל, עכשיו זה הזמן מהר לשחוט אותו. שהשם ירחם על עם ישראל, אבל יולדת ירי חולה. ואז, ויכול היא כבר נפלה לעניין זה, אז מלאך המוות יותר קל לו. אביי אמר, זה דומה לפתגם אחר. תפיש, תירום עמתה. האמה, המשרתת, השפחה, יכולה להרבות ולפשוע ולהטריס. ו... מעריכים לה, שותקים לה פעם אחת, פעם שנייה, אבל בסוף, בחד מחתרה להבי, מכה אחת גדולה היא מקבלת על העונש, על הכל. אותו דבר, אישה כבר נהנשת באיסורי לידה על החטא של חווה. אז על זה כבר מצרפים גם שאר עבירות שהיא עשתה. רב חיסדא אמר, זה דומה לפתגם אחר, אבל זה גם על אותו רעיון, שבקי לרביה, אתה רואה שהשיקור משתולל, זז לפה, זז לשם, עושה בלגן, ואתה רוצה לדחוף אותו בשביל להפיל אותו כדי שיפסיק להשתולל, עזוב, תן לו לבד מעצמו, הסתובב, הסתובב, עד שבסוף הוא ייפול מעצמו, כבר ישכב. שבקי לרביה, תעזוב את השיקור שירוות עצמו ביין, דמינף שינפיל, הוא כבר מעצמו ייפול, אתה לא צריך לתרוח להפיל אותו. אותו דבר גם כאן, כשהאישה יולדת לא צריך להתאמץ לתת לה הפך של חיים, מספיק שהקדוש ברוך הוא לא יפתח לה את רחמה והיא כבר מעצמה לא יהיה לה חיים חלילה. מראו כבר אמר, זה דומה לפתגם אחר שאנשים אומרים, ראיה חיגרה, גם אם הרואה הוא חיגר הוא לא יכול ללכת, ואיזה הריאתן, העיזים רצים במהירות, הם קלים לרוץ. אבב חוטרה מילי, כשהם מגיעים, אבב הכוונה לשער, אז חוטרה מילי, אז הוא ידבר איתם עם המקל, חוטרה הכוונה מקל, אז הרי בסוף הצון צריכים להגיע הביתה, הם הרי חיות ביתיות, הם בהמות ביתיות, לא יכולות להישאר בשדה, אז כשהם יגיעו חזרה, הוא יטפל בהם. והבי דרי חוש בנה, כשהם יכנסו לתוך בית אדיר, אז הוא יבוא איתם בחשבון. לכן, כשהאישה היא בריאה, לפעמים המקטרג אין לו כוח להזכיר את האבון, בגלל שיש לה זכויות. וכשמגיע לפתח של סכנה, וכאן היא צריכה לניסים, אז אפשר חלילה לבוא איתה בחשבון, ולומר שהיא לא ראויה לנס, הרי זה נס בסך הכל שהרחם נפתח. רב פאפה אמר, זה דומה לפתגם אחר שאנשים אומרים, אבב חנוותה, בשער של החנות, אם מחלקים שם האוכל, נפי שאחי ומרחמי, אתה רואה, יש הרבה אנשים שבאים, הרבה אחים, הרבה אוהבים, תראה כמה חבר'ה באים לקנות בחנות, שמוכרים שם המזונות, כולם חברים כביכול של בעל החנות. אבל אבב ביזיון, בשער של מקום שיש שם הפסד וביזיונות, לא אחי ולא מרחמי, אין אחים ואין אנשים שמרחמים, פתאום הבן אדם בודד. אז זה אומרים, יש פסוק בתהילים, ויסגב אביון מעוני, כשקדוש ברוך הוא מסגב את האביון, את העני מעוניו ועושה אותו עשיר, אז מה קורה? עד היום כשהוא היה עני, אז כולם מתנערים ממנו. תגיד, זה בן דוד שלך, אז זה המקבץ נדבות הזה? לא יודע, אולי מצד אשתי, מתנער ממנו. אבל ויסגב אביון מעוני, כשכבר אותו אחד, כבר הקדוש ברוך הוא סיגב אותו מעוניו, וישם כצון משפחות, פתאום כולם קרובי משפחה שלו כמו עדרי צון. כן, בטח, הוא בן דוד שלישי שלי מצד האבא של אח של אמא שלי. פתאום כולם קשורים, כולם חברים, כולם פה. אותו דבר גם, כשאישה היא במצב טוב, תקין, בריא, עם הרבה זכויות, אז כולם בסדר איתה. אבל ברגע שחלילה היא נופלת למצב שהיא זקוקה לניסים, שם פתאום באים איתה חשבון, אין לה מספיק אוהבים, אין לה מספיק פרקליטים שיכולים להמיץ עליה טוב. לכן כשאדם יהיה זהיר במצוות שמופקדות עליו, אז הוא יגיע לזמנים קצת שמידת הדין מתוחה, אז יצליח בעזרת השם לעבור את זה לחיים טובים ולשלום. והקדוש ברוך הוא ישמור וינצור את עם ישראל מכל פגע. שואלת הגמרא, רגע, וכל זה נשים? מה עם גברים? הם אף פעם לא... מתי הם הזמן שלהם שהם צריכים להיות זהירים בו? וגברי איך מבדקי, מתי נבדקים הגברים שהקדוש ברוך הוא לא יעניש אותם על עוונותיהם? אמר יש לקיש, בשעה שעוברים על הגשר. הגשרים של פעם לא היו כמו היום, רחבים, עם מעקה מסודר. היה מקום צר, בלי מעקה, והיו עוברים במקום גבוה, וזה היה מסוכן חלילה ליפול. אז אם העוונות של האנשים חלילה גוברים, אז הגשר יכול לקרוס תחתיהם. שואלת הגמרא, זהו, רק על הגשר? הם נבדקים ותו לא? אומרת הגמרא, אי מה? צריך לומר, כל מקום מסוכן כמו גשר. למשל, אדם שעובר תחת קיר, ליד קיר רעוע וכדומה, או כשהוא יוצא לדרך, שזה כעין גשר. ספרת הגמרא, רב לא עבר במברה, אולי הוא עובר נהר בספינה שוברים בת הנהר, דעתיו בעובד כוכבים. אם ישב שם עובד כוכבים, אמר, דילמה מפקיד לי דין עלי, אולי הגוי הזה בדיוק עכשיו שהוא מגיע למקום סכנה, ייפקדו עליו כל עוונותיו, והספינה עכשיו תישבר בגללו, הוא מתפיס נה בעדי, ואולי גם רב יתבע ביחד איתו, לכן הוא עדיף לא ללכת עם אותו עובד כוכבים במקום מסוכן. לעומת זאת, שמואל הפוך, לא עבר אלא במעברה דעית בעובד כוכבים, הוא לא היה עובר בספינה, אלא אם כן הוא וידא שעל הספינה הזאת גם כן הולכים להיות עובדי כוכבים. למה? אמר, סיתנה בתרי אומי לא שליט, השטן לא שולט בשני אומות. אז אם אותו עובד כוכבים מגיע לו שהוא ייפול עם הספינה, אז שמואל ינצל, כי עובד כוכבים זה מעם אחד, ושמואל הוא מעם של עם ישראל. אז השטן לא יוכל לשלוט גם על עובד כוכבים וגם על עם ישראל. אז לכן פה זה יותר בטוח. לעומת זאת, רבי ינאי, כשהוא בא לעבור את הנהר בספינה, בדיק, הוא בדק טוב את הספינה אם היא מספיק חזקה, אם אין בה שום נקב, ואז כשהוא ראה שהיא בסדר, אז עבר עם הספינה הזאת. רבי ינאי לטעמי דאמר, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה, ויאמר, לומר שעושים לו נס והוא ינצל מהסכנה. לא, שמאין עושים לו נס. אדם לא צריך לסמוך על הנס, אלא ייזהר, יבדוק את הספינה. זה לא אומר שמאדם לא יישא בספינה. יישא, רק שיבדוק לפני כן שהספינה היא תקינה, חזקה. כי גם, ואם עושים לו נס, נאמר, בסדר, יעשו לו נס, אבל מנקים לו מזכויותיו, ותרדו לו מהזכויות, זה לא כדאי. עד שכבר בן אדם מתאמץ וצבר לעצמו זכויות, הוא לא רוצה שבפעם אחת שעובר בספינה, יתנקה לו מהחשבון של הזכויות, חבל. מה רב חנין, מה יקרה? מאיפה לומדים שמנקים מזכויות של האדם כשיש לו נס? כי יעקב אבינו כשביקש השם יציל אותו מיסב, הוא אומר, ריבונו של עולם, קטונתי כבר מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. עשית איתי כל כך הרבה חסדים, שכבר אפילו אם היה לי זכויות עד עכשיו, קטונתי, ירדו ממני הזכויות כבר. למה? כי נעשו לי ניסים, והניסים האלה מעטים מהזכויות של האדם. מספרת הגמרא רבי זיירה, ביום הדשוטה, יום שנשבה רוח דרומית חזקה, העצים יכולים חלילה ליפול, לא נפיק לבין דקלי, הוא היה משתדל לא ללכת לבין עצי דקלים כדי שלא יפול עליו איזה עץ דקל. לא סומכים לנס. אמר רבי יצחק ברידר רבי יהודה, לעולם מבקש אדם רחמים שלא יחלה, זה כלל גדול, עצה מצוינת, מעולה לאדם. כשהוא בריא, שיבקש ריבונו של עולם תעזור לנו שנשאר בבריאותינו. שאם יחלה, כשחליל האדם כבר בא לידי חולי, אומרים לו, אבי זכות ויפטר. אבל כשהוא עדיין בריא, הוא יכול יותר לבקש שתישאר בריאותו, גם אם אין לו זכות, ככה נראה. אמר מרוק ומה יקרה? מאיפה מוכיחים את זה? הפסוק אומר, כשאדם בונה בית חדש, שיעשה מעקה על הגג. למה? לא תשים דמים בביתך. אל תגרום שדרך הבית שאדם בונה, ייפלו שם האנשים, כי ייפול הנופל ממנו. לא ייפלו דרך הבית שאדם בנה, אלא שעשה מעקה כדי שאנשים שם לא ייפלו. עכשיו, רגע, אם האדם ראוי שיפול, אז גם אם אני אשים גדר, הוא מאיזשהו בית הוא ייפול, מבית אחר. ואם האדם הזה לא ראוי ליפול, אז גם מהבית שלי הוא לא ייפול. אז מה אני צריך לשים מעקה? אלא אומר, כי ייפול הנופל ממנו. הכוונה, שמכיוון שהוא נמצא במקום של סכנה, ממנו להביא ראייה לזכות. זאת אומרת, ברגע שאתה לא עושה מעקה, אז בן אדם שיהיה על הגג, הוא יצטרך הרבה זכויות שיעמדו לו כדי שהוא לא ייפול מהגג. אבל ברגע שאתה עושה מעקה, הוא לא צריך כל כך הרבה זכויות. לכן, כשאדם בריא, הוא פחות זקוק לזכויות כדי שהוא יישאר בריא. אבל כשנמצא מצב לא כל כך בטוח, פה אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו זכויות. טוב, תנא דבי רבי ישמעאל, פירוש אחר, למה אדם צריך לעשות מעקה? כי ייפול הנופל ממנו. מה זה הנופל? ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. איך אתה יודע? שהרי כשהתורה ניתנה, עדיין הוא לא נפל. וכבר הכתוב קראו נופל, זאת אומרת, הוא כבר ראוי ליפול. הבן אדם הזה נגזר עליו בששת ימי בראשית, שבזמן פלוני, בשנה פלונית, הוא ייפול. נגזר עליו שהוא ייפול. עכשיו, אז אם כן, למה אתה אומר שבגלל שהבן אדם לא עשה מעקה בגג, אז הבן אדם שבנת הבית אשם, שהוא נפל, הרי כבר הוא היה אמור ליפול מששת ימי בראשית, אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אדם שבנה מעקה, שהוא זכאי, מגלגלים זכות שבן אדם לא ייפול דרך הגג שלו. אבל חייו שלא בנה מעקה, עליו מגלגלים חליל החובה, שדווקא דרך הגג שלו ייפול הנופל. תנו רבנן, מי שחלה ונטה למות, אז אלה שעומדים סביבו אומרים לו, יתוודה, תאמר וידוי. שכן כל המומתים, אלה שמתים בארבע מיטות בית דין על ידי בית דין, הם מתוודים לפני שהם ממיתים אותם, כדי שפחות לעולם הבא יבואו נקיים. אדם שיוצא לשוק, שם היו מצויים מריבות, בעלי דינים, נוכרים, יהודים, יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לשרדיות, כאילו שלקחו אותו, שוטר לוקח אותו לשופט. כי שם יש הרבה מריבות בין אנשים. אם אדם פתאום חש איזשהו מיחוש קל בראשו, פתאום מרגיש קצת כאב ראש, יהי דומה בעיניו כמי שנתנו בקולר. ירגיש כאילו שמו עליו שרשרת על הצוואר, שזה היה שלב ראשון לפני שתלו את צונאיהם של ישראל על הגרדו. עלה למיטה ונפל, אם הוא כבר כל כך עולה שהוא כבר עלה למיטה והוא כבר לא יכול לקום מהמיטה מרוב חולשה, יהי דומה בעיניו כמו שאלו לגרדום לידון, שגזרו עליו חלילה שלא יהיה, לא יהיה לו חיים. שכל העולה לגרדום לידון, גרדום זה היה מין מקום ששם היו, היה מוד גבוה, ושם היו תולים חלילה את אלה שנגזר עליהם תליה. שכל העולה לגרדום לידון, אם כבר דנים על אדם, האם הוא יעלה לגרדום או לא יעלה לגרדום, הוא כבר נמצא במקום כזה השם ישמרנו, אם יש לו פרקליטים גדולים שמלמדים עליו זכות, רק אז ניצול. ואם לאו אינו ניצול. ואלו הן פרקליטים של האדם. מה תעשה? אדם שנמצא ביד השם, וביד כל הפמליה של מעלה שם, ויש מצדדים לכאן, ויש מצדדים למקום אחר, איך הוא ינצל? מי יעמוד לזכותו? מי ישמור עליו? מי יגן עליו? מה הוא יזכור איזה עורך דין? מה הוא יעשה? מי הם הפרקליטים טובים של האדם? תשובה ומעשים טובים. עכשיו יש פה קרן אור גדולה מאוד. ואפילו 999 מלאכים עומדים, 999 מלאכים עומדים ומלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות. אחד. ולעומתו יש 999 מלמדים חובה. מי גובר? אותו אחד שמלמד זכות ואדם ניצול. שנאמר, אם יש עליו מלאך מליץ אחד, מיני אלף, מתוך אלף, יש אחד מליץ טוב, 999 מליצים שלא טוב, האדם ניצול. להגיד לאדם יושרו, אם מתוך האלף מלאכים יש מלאך אחד שאומר לאדם שהוא יושרו, שהוא ישר, ויחוננו ויומר פדאהו מרדת שחת וגומר. הקדוש ברוך הוא חונן אותו, פודה אותו מלרדת שחת. רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אפילו 999 באותו מלאך לחובה. זאת אומרת, המלאך אומר, תשמע, הבן אדם הזה הוא ככה וככה וככה וככה, מביא 999 דברים למה בן אדם הזה הוא חייב. אני לא אומר, באמת הבן אדם הזה הוא בסדר בעניין פלוני, אבל, 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 אשמים אנחנו, כמו שאומרים. אבל מצאת משהו אחד טוב, נקודה אחת טובה מתוך האלף דברים, אפילו אותו אדם. זאת אומרת, מדברים פה על אדם אחד שמדבר פה שרה על אחר. מדובר פה על אחד שממונה, פרקליט שממונה לגלות את החוב של האדם. הוא אומר, תשמע, הבן אדם הזה באמת אולי בסדר בעניין פלוני, אבל, 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 999 דברים הוא מצא, דברים רעים עליו, אבל מכיוון שדבר אחד זכות הוא מצא, כבר האדם ניצול, שנאמר, מליץ אחד מיני א', מליצת היושר, אם מתוך האלף טענות שיש לו לחובה, יש רק טענה אחת של זכות, זה כבר מספיק כדי שהוא ינצל. אמרנו, במשנה שעל שלוש עבירות נשים מתות בזמן שהן יולדות. מביאה הגמרא ברייתא על זה. תנו רבנן על שלוש עבירות שלמדנו במשנה נשים מתות יולדות, כמו שראינו במשנה. רבי אלעזר אומר, על שלוש עבירות האלה נשים מתות חלילה כשהן עדיין ילדות, כשהן צעירות, לאו דווקא כשהן יולדות. אומרת הגמרא, רבי אחא אומר, אתה יודע למה הנשים הצעירות חלילה מתות? באבון שמחבסות צועת בניהם בשבת. רואים שהתינוק לכלך, והן מתירות לעצמם לחבס את החיתול או משהו כזה, מתירות לעצמם לנקות את הבגדים, שהוא לכלך אפילו בשבת, וזה אחד מהמלאכות של שבת, מלאכת מלבן שאסור לנקות בגדים בשבת. ויש אומרים שהסיבה של החובה שלהם, על שקורין לארון הקודש ארנה, של הארון הקודש של הספר תורה, הם קוראות לו ארון, הם לא אומרות עליו ארון קודש. תניה, רבי ישמעאל בן אלעזר אומר, באבון שני דברים, עמי הארצות מתים. על איזה שני דברים? על שקוראים לארון הקודש ארנה. ארון, הם לא קוראים לו ארון קודש, צריך לקרוא לו ארון קודש. ועל שקוראים לבית הכנסת, בית עם. במקום לקרוא לזה בית הכנסת, שזה משמעות יותר התכנסות של תפילה. סתם בית עם, מקום שמתכנסים בו. לא, צריך לקרוא לזה מקום התכנסות, בלשון חשובה יותר, כי הרי מתכנסים שם לעבודת השם. תנא רבי יוסי אומר, שלושה בדקי מיטה. מה פירוש בדקי? מלשון בדיקה. שבשעת הסכנה בודקים את האישה בשלושת הדברים האלה, אם יש לה זכות להינצל. נברו באישה. ואמרי לה, שלושה דבקי מיטה. מה פירוש? שהם מדבקים את המיטה לפני הזמן. זאת אומרת, הייתה אמורה לחיות ונדבק עליה חלילה הדבר הלא טוב הזה. איזה אבונות גורמים לשני הדברים האלה? נידה וחלה, שהם לא מפרישים חלה, והדלקת הנר. עכשיו, זה שאומר דבקי מיטה, שנדבק מיטה לפני הזמן, חדה זה כמו רבי אליעזר, שאומר שהן מתות צעירות כשהן עדיין ילדות. וחדה, זה שאמר בדקי מיטה, ששלושת העבירות האלה בודקים את האישה, האם היא מקיימת אותם כדי לדעת אם היא תחיה, כרבנן, שאומרים שהן מתות יולדות, שבודקים אותם בשעת הסכנה, האם הן ראויות לנס. תניה, רבן שמעון מגמליאל אומר, הלכות הקדש, שאדם מקדיש לבית המקדש, לבדק הבית, והלכות תרומות, לכהנים שמפרישים תרומה ממה שצמח בשדה ונותנים לכהן, ומעשרות שנותנים, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, הן גופי תורה, הם עיקרי התורה. ולמרות שהם גופי תורה ונמסרו לעמי הארץ, התורה סומכת על עמי הארץ. זאת אומרת, לא אמרו לבית דין, תעמידו שומרים שישגיחו על עם הארץ שיפריש תרומות ומעשרות. סומכים עליו שהוא מפריש. ויכול להגיע חבר שהוא נזהר לאכול רק אוכל כשר שיפריש ממנו תרומות ומעשרות, לקחת פירות מעם הארץ ולאכול אותם. לא צריך להפריש מהם מעשרות. נכון שמדרבנן תקנו דמי. זאת אומרת שאדם לוקח פירות מעם הארץ ומדרבנן מפריש מעשרות, אבל זה רק מדרבנן. מדין תורה, אדם לא היה אמור להפריש מעשרות על פירות שהוא לוקח מעם הארץ. רגע, אבל אולי באמת לא נתן עליהם מעשרות. אולי לא הפריש תרומה. איך אתה אוכל את הפירות שאתה לקחת ממנו? בלי לעשר. תורה האמינה. בדין תורה. מדרבנן כמובן כן מעשרים. אותו דבר הקדש. אולי עם הארץ הזה יום אחד החליט להקדיש חפץ לבית המקדש. אחר כך אומר, בעצם אני צריך את זה. לקח את זה לעצמו. ועכשיו הוא נותן לך את החפץ הזה. זה בעצם הקדש. אין דבר כזה להתחרט. הוא נותן לך את החפץ הזה. אתה מועל בהקדש אולי. איך אתה לוקח חפצים מעם הארץ? תורה האמינה לעם הארץ, אם הוא הקדיש, הוא הביא את זה באמת לבית המקדש. תניה רבי נתן אומר, באבון נדרים, אדם נדר ולא מקיים, מת האישה של האדם, שנאמר, אם אין לך לשלם את העולות ואת ההקדשות שהאדם הקדיש, ונדר, למה ייקח משכבך, הכוונה לאשתך, מתחתיך חלילה? רבי אומר, מי זה רבי? זה רבי יהודה הנשיא. הוא אומר דבר כזה. באבון נדרים, אם האדם נודר ולא משלם את מה שהוא נדר, בנים מתים כשהם קטנים. השם ישמרנו. שנאמר, אומר הפסוק, אל תיתן את פיך, כוונה נדרים שאדם נודר בפה, לחטיא את בשריך, לחייב את הבנים שלו שהם הבשר של האדם, ואל תאמר לפני המלאך, הכוונה לגזבר שבא לבקש את ההקדש, כי שגגה היא. זה רק היה בשוגג הנדר שנדרתי, ולכן אני לא הולך לשלם. למה הקצוף האלוקים על קוליך, בגלל הקול של הנדר שאדם נדר, וחיבל את מעשי ידיך? מה זה מעשי ידיו? אלו הן מעשי ידיו של, איזה הן מעשי ידיו של האדם? ואומר, בניו ובנותיו של האדם. בשביל מה? זאת אומרת, אומר רבי, באבון נדרים בנים מתים. תנו רבנן, באבון נדרים בנים מתים, דברי רבי אלעזר ברבי שמעון. קודם אמר את זה רבי יהודה הנשיא, עכשיו אומר את זה רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי יהודה הנשיא אומר באבון ביטול תורה. כשאדם מבטל תורה חלילה, אז זה יכול לגרום שבניו מתים. אבל מעניין, כי מקודם רבי יהודה הנשיא אמר באבון נדרים בנים מתים. תכף הגמרא תיגע בזה. ביש למה למנדה אמר באבון נדרים בנים מתים? אתה מוקד המרן, ראינו קודם את הפסוק. אלא למנדה אמר באבון ביטול תורה, מה יקרה? איפה רואים מהפסוק שבאבון נדרים בנים מתים? דכתיב, הפסוק אומר, לשב היקטי את בניכם. אומר הקדוש ברוך הוא, נראה לכם שלשב היקטי את בניכם? סתם הקדוש ברוך הוא חלילה לוקח את הבנים? זה בגלל שמוסר לא לקחו, כי לא למדו תורה, לא למדו מוסר. ביטלו תורה. רב נחמה בר יצחק אמר, למאן דאמר באבון נדרים נמי מאחה. אפשר ללמוד מהפסוק הזה גם שבאבון נדרים בנים מתים. לשב היקטי את בניכם. בגלל עסקי, על עסקי שב, על זה שנדרו נדרים של שב, של הבל, ולא קיימו אותם, על זה חלילה היקטי את בניכם. שואת הגמרא רגע. מכדי, רבי יהודה הנשיא היינו רבי. זאת אומרת, רבי אמר מקודם שבאבון נדרים בנים מתים כשהם קטנים. ואחר כך רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, שזה רבי אומר באבון ביטול תורה בנים מתים. אז זה באבון נדרים או באבון ביטול תורה? ורבי הרי באבון נדרים כאמר, עונה הגמרא, באמת, מה שרבי אמר כאן בברייתא הזאת, זה היה קודם. בהתחלה הוא אמר באבון ביטול תורה בנים מתים, ואז הוא שמע את רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר שזה באבון נדרים. וכשהוא שמע את זה, בתר דשמע מרבי אלעזר ברבי שמעון, הוא קיבל את זה באמת. ואז הוא גם כן אמר את הברייתא שראינו קודם, שבאבון נדרים בנים מתים כשהם קטנים. כי הוא שמע את זה מרבי אלעזר ברבי שמעון. והוא קיבל את הדברים האלה. פליגי בר רבי חייא בר אבא ורבי יוסי נחלקו בעניין. אחד אמר באבון מזוזה בנים מתים. ואחד אמר באבון ביטול תורה בנים מתים. אדם לא מקיים מצוות מזוזה, אז חלילה זה יכול לקרוא הדבר הנורא הזה. אומרים שאחד פעם מגיע לרב, אומר, כבוד הרב, יש לו כל מיני אסונות בבית, הוא צריך לבדוק את המזוזות? אומר לו הרב, אולי אתה צריך לבדוק את המזוזות, אבל יותר חשוב שתבדוק את הכלים הטכנולוגיים שיש לך בבית. שם באמת יכול להיות קלקולים יותר גדולים מהמזוזה. נכון? צריך לבדוק את המזוזה, אבל יש דברים אחרים שחשוב לא פחות לבדוק גם אותם. לסנן וכו'. טוב. על כל פנים, אחד אומר באבון מזוזה, ואחד אומר באבון ביטול תורה. ושניהם לומדים את זה מהפסוק שכתוב, ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם, שזה לימוד תורה. והמשך כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ואז כתוב, למען ירבו ימיכם וימי אבניכם. למען דאמר באבון מזוזה, הוא דורש שמקרא נדרש לפניו. מה היה כתוב לפני למען ירבו ימיכם? מזוזה. אז זה מה שגורם לאריכות ימים. ולא לפני פניו, מה שכתוב לפני מזוזה, על זה לא דיבר הפסוק למען ירבו ימיכם. ולמאן דאמר באבון ביטול תורה, הוא דורש, הבנים מתים, מקרא נדרש לפניו ולפני פניו. זאת אומרת, מה שכתוב למען ירבו ימיכם, זה לא רק על המזוזה, זה גם על הוא למדתם אותם את בניכם, שכשאדם ילמד תורה, הוא יזכה לאריכות ימים. עוד מחלוקת, פליגה רבי מאיר ורבי יהודה. אחד אמר באבון מזוזה בנים חלילה מתים, ואחד אמר באבון ציצית. בישלמה למאן דאמר באבון מזוזה, מדכתיב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, וכתיב, אחר כך מיד כתוב, בתרי, למען ירבו ימיכם וימי אבניכם, זאת אומרת שזה מה שמביא אריכות ימים. אלא למאן דאמר באבון ציצית, מה הייתה מה? מאיפה הוא לוקח את זה? מה זה קשור ציצית לאריכות ימים של הבנים? אמר רב כהנא, ואיתי מה שילם מארי, לומדים את זה, דכתיב, פסוק אומר ככה, גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים. כנפייך זה כנפי הבגדים, שאדם יש לו בגד של ארבע כנפות, שצריך לשים שם ציצית. אז בגלל המצווה של ארבע כנפות נמצאו עלייך, נמצאו דם נפשות אביונים נקיים. שהחובה של דם נפשות אביונים נקיים, שזה בנים קטנים שלא חטאו, בגלל מה הם מגיעים? בגלל כנפייך, בגלל שלא שמו ציצית על כנפי הבגדים. זאת אומרת, אדם שלובש בגד של ארבע כנפות, צריך שיהיו שם ציציות. אז צריך להיזהר באמת שהציציות יהיו קשרים. רב נחמן בר יצחק אמר, למען דאמר באבון מזוזה נמי מאחה. גם לפי הדעה שסוברת שהאריכות ימים של הבנים תלויה במצוות מזוזה, הוא גם לומד את מהפסוק גם בכנפייך. דכתיב, כתוב בהמשך של הפסוק, לא במחתרת מצאתים, כי על כל אלה. מה הפירוש? לא במחתרת מצאתים, שעשו פתחים כמחתרת. כאילו הם עשו לעצמם פתחים של הבית, שזה חייב במזוזה. ומתנהגו עם הפתחים האלה, כאילו שהם מחתרת, כאילו זה איזה חפירה. חפירה הרי פתורה ממזוזה. אז הם התייחסו לפתחים שלהם, כאילו שהפתחים שלהם הם מחתרת. ועל זה נאמר, נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, שזה אותו פסוק. כן, הפסוק אומר, גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, שזה לפי הדעה שסוברת שזה קשור לכנפייך, לציצית, נמצאו נפשות דם אביונים נקיים, ולא במחתרת מצאתים, כי על כל אלה, לא במחתרת מצאתים, בגלל שהם התנהגו עם הפתחים שלהם, כאילו שזה רק מחתרת, ולא צריך לשים שם מזוזה, כמו שבמחתרת לא צריך לשים מזוזה, אז לכן, חלילה, יש את הדם של הנפשות אביונים נקיים. אמר יש לקיש, כל הזהיר במצוות ציצית, זוכה, ולעתיד לבוא, משמשים לו 2,800 עבדים. שנאמר, כה אמר השם צבקות, בימים ההם על עתיד לבוא, אשר יחזיקו 10 אנשים, מכל לשונות הגויים. 70 לשונות? יש, כידוע. 10 אנשים מכל 70 הלשונות, ויחזיקו בכנף איש יהודי, בשכר הכנף, בשכר הציצית, למור נלכה עמכם וגומר. אז יש 70 אומות, כל אומה 10 אנשים, על כל כנף וכנף, אז זה יוצא בסך הכל 2,800. מחשבים, 70 אומות כפול 10, אז זה 700. כי הרי 10 מכל עם זה 700. ועל כל כנף וכנף זה 700 כפול 4. אז 700 כפול 2 זה 1,400, ו-700 כפול 4, 2,800. טוב. עכשיו הגמרא מביאה סימן למאמרים הבאים. אז ככה, קודם כל יש סנה, זה מרמז על אבון שנאת חינם, שגמרא תדרוש מה קורה באבון זה. חלה, זה מרמז על אבון חלה, שאדם לא עושה הפרשת חלה. תרומה, זה מרמז על אבון ביטול תרומות ומעשרות. נגזלת, זה באבון גזל, מה קורה באבון גזל. דינה, זה מרמז על אבון עינוי הדין, שלא פוסקים גזר דין, פסק דין במהירות, אלא מעכבים את הפסק דין הרבה זמן. עיוות הדין, שמעוותים את הדין, קלקול הדין. מה, תדון בזה, מה העונש שקורה בעקבות זה חלילה. זה הסימן דינה. ושבועה, מרמז על אבון שבועת שווא ושבועת שקר, מה קורה בעקבות זה. שפיכותה, זה הכוונה באבון שפיכות דמים. גילויה, זה באבון גילוי עריות חלילה. ונבלותה, זה באבון ניבול פה. זה סימן לכל הדברים, כל האמרות שהגמרא תביא בהמשך. תניא רבי נחמיה אומר, באבון שנאת חינם. אם אדם רואה בחברו דבר ערווה, שהוא אדם רשע, אז מצווה לסנות אותו. אבל אם זה שנאת חינם, שהוא לא ראה בו דבר ערווה והוא סתם שונא אותו, באבון הזה מה שקורה, מריבה רבה בתוך ביתו של האדם. מידה כנגד מידה, הוא שונא אדם לחינם, אז חלילה יכול להיות שנאת חינם בתוך ביתו גם. ואשתו מפלת נפלים, ובניו ובנותיו של האדם מתים כשהם עדיין, כשהם עדיין קטנים. שמידה כנגד מידה, שהוא שנא אדם בחינם, לא יהיו לו את הילדים שלו את מי לאהוב. רבי אלעזר ברבי יהודה אומר, באבון שאדם לא מפריש חלה מן העיסה, מהבצק, אין ברכה במקונס, אין ברכה באוצרות של היין ובאוצרות של השמן. וכללה, מהירה, משתלחת בשערים, זאת אומרת, כל ה... יש יוקר מחייה, למה זה קורה? בגלל שלא מפרישים חלה. וזורעים זרעים, ובמקום לקצור אותם, ואחרים אוכלים אותם. שנאמר, הפסוק אומר, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה. בהלה זה עם ה', אבל ה' מתחלף בח', כי שניהם זה מאותו מוצא פה, ה' מתחלף בח'. אז זה כאילו כתוב, והפקדתי עליכם באבון חלה. את מה? את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, שזה כל מיני מחלות. וזרעתם לריק זרעכם, אדם זורע, ובמקום שהוא יאכל את מה שהוא זורע, אכלו אויביכם. ואל תקרה בעלה אלא בחלה. שבן אדם לא מפריש חלה, אז אם הפסוק פה אומר שאדם זורע והוא לא יוכל ליהנות ממה שהוא זרע. ואם נותנים, אדם שכן נותן הפרשת חלה כמו שצריך, מתברכים, מוזכה לברכה גדולה, שנאמר, וראשית הריסותיכם, תיתנו לכהן. תחילת העיסה שאדם עושה, ייתן הפרשת חלה לכהן. להניח ברכה אל ביתך, יכנס ברכה הביתה. באבון ביטול תרומות ומעשרות, שאדם לא נותן תרומות ומעשרות מה שצומח בשדה, שמיים נעצרים מלהוריד טל ומטר. אתם מורידים טל ומטר, גודל תבועה, ואם לא יפריש תרומות ומעשרות, פעם הבאה, הקדוש ברוך הוא לא מביא טל ומטר חלילה. והיוקר הווה, בגלל שאין גשם, אז מה שכבר כן גדל משנה שעברה, מוכרים אותו ביוקר. והשכר עבד, אנשים לא מסתכרים, אנשים לא מרוויחים, יש כמו שאומרים, אבטלה גבוהה. ובני אדם רצים אחר פרנסתם והם מגיעים, לא מקבלים פרנסה שהם צריכים. שנאמר, צייה, גם חום, שזה קשור לתרומות ומעשרות כמו שנראה בהמשך, יגזלו מימי שלג, שאול חטאו. שואלת הגמרא, מה עם משמע? מה זה קשור פה? צייה, גם חום, יגזלו מימי שלג, זה אנחנו מבינים שלא ירד גשם, לא ירד שלג, שאול חטאו. מה עם משמע? מה זה קשור? אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, בשביל דברים שציוויתי אתכם בימות החמה. צייה זה מלשון ציווי. צייה, גם חום. ציוויתי אתכם בימות החמה. שזה להפריש תרומות ומעשרות, שזה בזמן שאוספים את הפירות, שזה בקיץ. ציוויתי אתכם, תפרישו תרומות ומעשרות. ולא עשיתם. יגזלו ממכם מימי השלג בימות הגשמים. ואם נותנים, אם מפרישים תרומות ומעשרות, מתברכים, זה מביא ברכה גדולה. שנאמר, אומר הפסוק, הביא את כל המעשר אל בית האוצר, לקדוש ברוך הוא, והיא טרף בביתי. יהיה פרנסה בביתו של הקדוש ברוך הוא. ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות. הפעם היחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם לבחון אותו. אתה תיתן לי תרומות ומעשרות שיהיה טרף בביתי, תבחן אותי. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים וריקותי לכם ברכה, עד בלי די, אתה תראה. אתה תיתן הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל בכפל כפליים. עד בלי די. מהי עד בלי די? אמר רמי בר חמה, כך גורסים פה. אמר רב, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, יהיה כל כך הרבה שפע, שאדם יאמר די, 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 כל כך הרבה די, וכבר השפתיים שלו יתעייפו מרוב שהוא אומר את המילה די. ככה הקדוש ברוך הוא יריק עלינו שפע גדול, עד בלי די, ועד כאן דף למדבט.